היא היכולת להוביל שינוי, להשפיע ולקדם את החברה או הקהילה או הארגון אליה משתייך הפרט. מנהיגות תלויה בהקשר חברתי, פוליטי, כלכלי ולעיתים גם חינוכי של המקום ושל האנשים שחיים בו. בעונה השלישית של הפודקאסט חינוך בתנועה מתמדת, הערוץ של משרד החינוך במחוז דרום, נקדיש את הפרקים הבאים לנושא מנהיגים, מנהיגות ומנהיגות. נציין את חגיגות 75 שנות עצמאות למדינה, 70 שנים לעלייתו של מנהיג העם בן גוריון לנגב, וגם 50 שנים להסתלקותו. בפרקים הבאים נאזין למנהיגים ומנהיגות שמובילים ארגונים ומוסדות הקרואים על שם דוד בן גוריון. נבחן את חזון ראש הממשלה הראשון לאור המציאות בהווה, נדון על החיבורים וגם על הפערים. לפיכך נתכנסנו, אורחים מעניינים, אתם ואני, דפנה גרנית גני, לפרקים חדשים ומעוררי השראה. האזנה נעימה. שלום רב לכם מאזינות ומאזינים, אני מודה לכם ששבתם אלינו, והיום אני מארחת באולפן שלי את דוקטור ארלה כהן, שהוא מרצה בספיר ובבן גוריון, תושב שדרות מזה 60 שנה. ברוך הבא.
ברוכים הנמצאים.
היום אנחנו נשוחח על נושא מרתק ומעניין, שנקרא עיירות הפיתוח, שזה גם הדוקטורט שלך והמחקר שלך והעבודה שלך, ואתה תספר לנו קצת על התפיסה הזאת שנובעת בהקשר של היסטוריה גיאוגרפית או גיאוגרפיה היסטורית, ואנחנו ננסה להבין כיצד עיירות הפיתוח, סדרות, אופקים, ירוחם ועוד, כיצד הם הגשימו את חזון בן גוריון. איזה כיף שבאת.
תודה.
אז שתף אותנו, איך לדעתך או למה או כיצד הגשימו עיירות הפיתוח את חזון בן גוריון?
אז ככה, דוד בן גוריון שותף לו, הוא היה לו הרבה לפני שהוא היה ראש הממשלה, הוא הוביל, הוא היה המנהיג של התנועה הציונית בתקופה שטרום המדינה. והוא יחד עם אחרים גיבשו תפיסה ציונית ברורה. היה לו חזון. החזון הזה השפיע בעצם, התפיסה שלו השפיעה על החזון הכללי של איך בונים את המדינה. ובחזון של דוד בן גוריון או של הציונות היו כמה אלמנטים ערכיים. הפרחת השממה, עיצוב גבולות המדינה, כי דוד בן גוריון ידע שידע בדיוק מול מי הוא עומד במנהיגות הערבית פלסטינית, והוא ידע, הוא ראה לנגד עיניו איך המדינה הזאת נראית, ולכן הוא הבין שכנראה לא, הם לא הסתפקו בתוכנית החלוקה בחלק מהארץ, אלא הוא ראה בעיני רוחו את כל הארץ שייכת לעם היהודי, וכך הוא ייצב את החזון. החזון היה בעצם גבולות מהדרום, מאלת ומרשרש אז ועד ראש הנקרה, ולכן עיירות הפיתוח נכנסו בעצם, ממשו הרבה מאוד מהחזון שלו. הם תסתכלי למשל, מאוד נושא מאוד אקטואלי, עזה. אז מול עזה יש שלוש עיירות שכבר ערים היום, סדרות, נתיבות, אופקים. אנחנו יכולים לראות איפה דימונה, איפה ירוחם, איפה מצפה רמון, העיירות בנגב, אבל יש לנו גם את העיירות בצפון. אז העיירות האלה נמצאות קודם כל בפריפריה הישראלית, וחלק מהחזון היה לקבוע ריבונות על כל שטחי הארץ, ולכן העיירות הפיתוח בדרום, בצפון, במרכז, עוזרות בעצם למדינה לקבוע את הריבונות על כל שטחי הארץ. העיירות מפריחות את השממה. העיירות בעצם מממשות את כל החזון של בן גוריון. לכן זה מתאים באמת לשנת בן גוריון.
אני מבינה מדבריך שבעצם היה פה איזושהי אסטרטגיה, ממש אסטרטגיה וחשיבה קדימה. הגיעו העולים מכל העולם, מכל צוות תבל, כל היהודים. בן גוריון אמר, אני רוצה לפזר אותם במרחבי המדינה כדי לתפוס את השטח במרכאות או לא במרכאות, ממש בצורה לייצר ריבונות באמצעות התיישבות, נכון?
כן, כן. הם קראו לזה, אני קורא לזה פיזור אוכלוסייה. הם דיברו על הערך של פיזור אוכלוסייה, כבר, אגב, דוד בן גוריון גיבש את התפיסה הזאת עוד לפני הקמת המדינה. הם ראו אותו כחולם, כהוזה, הוא כתב לפני הקמת המדינה, בכלל אנשים לא ידעו בכלל מה הולך להיות, הוא כתב תוכנית שנקרא תוכנית המיליון. זאת אומרת, דוד בן גוריון הוא מסוג המנהיגים שרואים לנגד עיניהם את החזון, הם רואים חזון, רואים קדימה, יכולים לראות קדימה איך הדברים יראו, הוא ראה לנגד עיניהם איך המדינה תראה. כשהוא כתב את המיליון אמרו, הוא חולם. היום אנחנו יודעים בדיעבד שהוא צדק לאורך כל הדרך, ובתוכניות שלו שהוא כתב עוד לפני הקמת המדינה, הוא ראה לנגד עיניו התיישבות רבתי בנגב, בצפון. תזכרי שהנגב היה ריק מיהודים, ישבו בו בדואים שהיו תושבים וחלקם היו נוודים, אבל השטח היה ריק מבחינת היהודים, והוא ראה נגד עיניו איך הנגב מתמלא, מתאכלס קדימה.
תראה, כשאתה אומר צדק לאורך כל הדרך, אני רוצה לשאול רגע, לשים על זה רגע איזה סימן שאלה. כי היום אנחנו יודעים, ככה בדיעבד, כן, לא יכולנו לדעת את זה אז כמובן, אבל היום אנחנו יודעים שלקחת אנשים ולהבטיח להם שהם יגיעו למרכז הארץ זבת חלב ודבש, ובסוף לשלוח אותם לאיזושהי עיירה, היום היא כבר מאוד מפותחת, אבל אז היא הייתה די שכוחת אל, בלב המדבר, ללא מקורות פרנסה, ללא מקורות תעסוקה או חינוך משמעותיים, זה יצר הרבה מאוד מורכבות.
נכון, אז עד עכשיו דיברנו באמת על החזון, איך הוא נראה. עכשיו נדבר על המעשה, כי המעשה בעצם מתחיל אחרי הקמת המדינה. אחרי הקמת המדינה, אנחנו כבר אחרי השואה האיומה. רוב יהדות מזרח אירופה כבר מחוסלת, נרצחה בשואה. ולכן המבט מופנה לארצות ערב, לארצות אסיה ואפריקה. ובעצם הם הקדר שיכולים למלא את אותו חסר במדינה. אז הם, אם אנחנו נתחיל לדבר עכשיו על עלייה המונית, שמתחילה פחות או יותר ב-49, כי עוד קודם ב-48 מגיעה עוד העלייה החלוצית, ומחנות העקורים דווקא של מזרח אירופאים, והמחנות בקפריסין, אז 49 מתחילה להגיע אותה יהדות ענקית, עליית עזרא ונחמיה, מקורדיסטן, איראן, עיראק, מתחילה להגיע כל עליית יהודי תימן, מתחילה כל יהודי לוב, וכו' וכו'. זאת אומרת, העלייה של ארצות האסלאם מתחילות להגיע באמת מ-49 ואילך, ואז כאן יש שבר. יש שבר כי יש פער בין התכנון למעשה. אז האידיאולוגיה הציונית, צריך להדגיש, הייתה קיבוץ גלויות. האידיאולוגיה הציונית דיברה על זה ש מזרח ומערב גרים ביחד, אשכנזים ומזרחים גרים באותו יישוב, יחד בונים את המדינה. מה שקרה בעצם, התהפכה, יש כאן מדיניות חדשה שמתחילה בתחילת שנות ה-50, 49 כבר מתחילים הניצנים שלה, שאומרת בעצם בואו נקים, כבר אז היו, לא היו משאבים, אז בואו נקים יישובי מעבר, ואז מתחילים מ-50 עד 51 להקים את המעברות. המעברות מאוכלסות רובן ביהדות המזרח, יהודים מזרחים. ובהמשך, אותן מעברות הופכות להיות עיירות, מה שאנחנו קוראים עיירות פיתוח. ואותן עיירות מאוכלסות בעיקר על ידי מזרחים יוצאי ארצות האסלאם. וזה לא במקרה, זאת מדיניות מכוונת, מאורגנת לדאבון הלב, מסודרת, שנובעת מסטריאוטיפים, מתפיסה מאוד סטריאוטיפית, שמצד אחד, איזושהי תפיסה דיכוטומית, שמצד אחד יש יהדות משכילה, עירונית, מתקדמת, טובה, שהיא באה ממזרח אירופה, ויש יהדות אחרת שבאה מארצות האסלאם, שהיא נכשלת ובלתי משכילה ובלתי משיגה וכו' וכו' וכו'. התפיסה הדיכוטומית הזאת משפיעה, והסטריאוטיפית הזאת משפיעה על המדיניות.
לטענתך, התפיסה הזאת, זה התפיסה של בן גוריון?
בן גוריון ידע שיש כבר בהתחלה אפליה, הוא אומר שם באחד הפרוטוקולים, הוא אומר, אי אפשר להגיד שאין אפליה, אבל אפליה מוכרחת. זאת אומרת, הוא התכוון להגיד הכרחית. היום בעברית של היום היינו אומרים הכרחית, כי אין ברירה. הוא היה יותר מעשי. אבל אפשר להגיד שהוא שמע את הקולות האלה. הוא ראה גם לאן, לאן האנשים האלה מופנים בהמוניהם. זאת אומרת, אם את בודקת נגיד בשנה הראשונה למעברות 51, אז את רואה ש-75% הם עדות המזרח. ואם את בודקת בשנה השנייה, את רואה שפתאום הם 83%. בשנה השלישית הם כבר 90% ומשהו. זאת אומרת, הם רוב. איתם יוצא רומניה, שגם כלפיהם היה יחס סטריאוטיפי שלילי.
אוקיי, אז בעצם מה שאתה אומר זה שהיה פה ממש אסטרטגיה מודעת, מדיניות הכרחית לדברי בן גוריון, ומה אתה חושב על זה היום? איך זה משפיע עלינו היום, כל המהלך המורכב הזה?
אז באמת בן גוריון ראה באותו פרק, באותו זמן, הוא הבין עכשיו צריך ליישב את הנגב, צריך למנוע, אחד מהמטרות שלו היו למנוע מהפליטים הערבים לחזור לכפרים שלהם. והוא אמר, מי יעשה את זה? אוקיי, האנשים בתל אביב קראתי להם. הוא קרא, הרי כל נאום שלו אמר להפריך את השממה, לכו מתל אביב, עזבו את תל אביב, לכו לפריפריה. הוא אמר את זה בחיפה, הוא אמר את זה בתל אביב, הוא אמר את זה בהרבה מקומות. אבל זה לא קרה בפועל, ולכן בן גוריון היה מעשי, אמר, אוקיי, יבואו אלה, יוצא מרוקו, יוצא טריפולי, יוצא תימן, אותם נשלח, כי אי אפשר לשלוח אחרים, אותם נשלח לתפוס את השטח בנגב ובגליל ובהר. ולכן, מבחינה מעשית, הוא ראה את זה באופן מעשי. בסופו של דבר, הייתה פה שגיאה גדולה. זאת אומרת, בסופו של דבר, המדיניות הייתה אכזרית מאוד, לבנות כיסים של העולם השלישי בתוך העולם הראשון. בעצם הם לא ממשו, זאת אומרת, זה כבר לא קיבוץ גלויות. אני יכול לספר סיפור, אני יכול לספר מנקודת מבט שלי. כילד שמגיע ממרוקו, מכפר, ואני מגיע בעצם ממרוקו א' למרוקו ב', אני מגיע לעיירה קטנה, שיקון, אנחנו, אוקיי, ההבדל בין הכפר שלי לכפר הזה, לעיירה הקטנה הזאת, היה שעברנו לגור בשיקונים, קומות, ואני רואה שסביבי כולם מדברים ערבית מרוקאית, נגיד, כולם שומעים את אותה מוזיקה ששמעו קודם, המנטליות היא אותה מנטליות, השמחות הן אותן שמחות, ההלוויות הן אותן הלוויות,
התרבות,
הכל נראה אותו דבר. בעצם לא לכך התכוון המשורר, זאת אומרת, המדיניות הציונית הייתה אמורה בעצם...
זאת אומרת, הכור היתוך הוא בעצם לא עבד, כי לא היה עם מי לעשות כור היתוך.
עכשיו, אם התחלתי לדבר על עצמי, אז תארי לך... תארי לך שאני גדל, אני דור, שעד הצבא לא פוגש אשכנזים.
זאת אומרת,
רובנו מגיעים עד הצבא ולא יודעים מה זה עולם אחר. והמחזור שלי היה המחזור הראשון שיצא לגרעין נחל, קיבוץ יטבתה. תארי לך איזה שוק פתאום לפגוש את גרעין, את כן צפון תל אביב פתאום. איזה שוק תרבותי, זה פערים איומים, פערים אדירים. שאלת אותי קודם איך זה משפיע, זה ברור שזה משפיע. אנחנו בסוציולוגים יגידו שהאתני, המרחב האתני משפיע על המרחב הגיאוגרפי, ולכן הייתה לזה...
או ההפך, או המרחב הגיאוגרפי.
לא, יש, המדינה בעצם נוצר, יש קורלציה בין מוצא למתחם, למרחב הגיאוגרפי. אנחנו יודעים שכל העיירות הפיתוח, אנחנו יודעים שרוב הפריפריה, גליל ונגב, מאוכלסת בעיקר על ידי מזרחים. לפני, נגיד, לפני השינוי הדמוגרפי הגדול, העלייה ברית המועצות יותר מאוחר של שנות ה-90. איך זה משפיע? זה משפיע נורא. זה קודם כל לא מאפשר לי כיהודי לפגוש יהודי אחר, ללמוד ממנו. ואני יודע שהמפגש הזה היה הכרחי, אני מאמין במפגש הזה. המפגש הזה היה צריך להיות הכרחי כבר אז. אנחנו לדאבון הלב, עכשיו השיח סביב המהפכה מעלה את אותם סוגיות בעצם. אנחנו מדברים עכשיו 75 שנה למדינה, ואת בוחנת בעצם את אותם עיירות. ואת רואה, אנחנו נמצאים עדיין, יש המון אתגרים שאותם עיירות מתמודדות איתם. העיירות הפכו בינתיים לערים, כבר עוברים את ה-30,000, 40,000. יש עיירות שכבר הפכו להיות ערים גדולות, ענקיות, אשדוד, באר שבע, שפעם נחשבו לעיירות פיתוח. ולכן, אבל עדיין אותם מקומות, אותם יישובים, מתמודדים אותם אתגרים. בתחום חינוך, רווחה, שיקון, כל אותם... הם נושאים כלכליים שאיתם אנחנו מתמודדים, שעדיין מדברים עליהם.
אז אם היית יכול בעצם להציע לבן גוריון הצעה, למרות שזה, אתה יודע, זה מין דיון תיאורטי כזה, אבל הוא ניצב כרגע במצב ש 600 אלף איש רוצים לעלות, ויש לו 5 שנים לשכן אותם איפשהו, הוא קורא בכל כוחו ליהודים האשכנזים שגרים להם בתל אביב, ואומר להם בואו, מה היית מציע לו לעשות אחרת היום, מטווח כן, זמן?
אז תראו, אנחנו כהיסטוריונים לא שואלים מה היה קורה אילו, אין שאלה כזאת.
הבנתי.
אבל נגיד לצורך התרגיל, אז זה ברור מה היה, כי תראי, אני בדקתי את העיירות, הם בעלי צבע אחד לדאבון הלב. ואנחנו יודעים איזה שזה לא טוב, לא כלכלית ולא חברתית ולא זה. תראו, אנחנו עם קטן. היום אנחנו מונים 8.5-9 מיליון נקודה במפה. לא יכול להיות שחברה כל כך קטנה, מקוטבת בתוך עצמה, עד היום, 75 שנה אחרי, אנחנו בעצם אוכלים את אותם פירות באושים של אותה מדיניות. ולכן, מה היה קורה אילו זה ברור? אם הייתי יושב עכשיו עם דוד בן גוריון, אז הוא אומר לו, דוד, אל תיתן לפקידים האלה להחליט את מי לשלוח ואת מי לא לשלוח. תדאג שבסדרות יגורו ביחד אלה מפולין והונגריה יחד עם מרוקו ולוב. ובואו נבנה חברת מופת. הרי הציונות דיברה על חברת מופת. אוקיי, הם באו אחרי 2000 שנות גלות. היהודים באו ממרוקו ומקורדיסטן ומעיראק ומעיראן בתפיסה. אנחנו הולכים לארץ הקודש. לארץ היהודים. שם אני אהיה יהודי. כאן הייתי יהודי מלוכלך. בנחר, בגולה הייתי יהודי מלוכלך. אני רוצה להיות בין יהודים. ובעצם זה השבר. יהודי אומר, עולים אומרים לי אחרי זה, אני מגיע ואני מרגיש שאני בעצם, כמו שנקרא ישראל השנייה, יש יהודים שווים ויש יהודים שווים יותר. אוקיי?
אתה יודע, אבל התמונה שאתה מציג בפנינו אולי חסר בעוד מרכיב אחד, כי בעצם התפיסה הזאת של עיירות הפיתוח, לפי החוקר הנודע קריסטלר, מיודענו מהגיאוגרפיה, הוא דיבר על הרבה מאוד אשכנזים שהיו מסביב. זאת אומרת, סביב העיר סדרות יש לנו קיבוצים ומועצות אזוריות של קיבוצים ומושבים, במיוחד קיבוצים אשכנזים, שהיו צריכים לצרוך ולהיות בעצם להתערבב עם סדרות.
וזה לא קרה.
וזה לא קרה.
כן, אז תראי, התפיסה אומרת, של כן, קריסטלר...
היה יהודים אשכנזים באותו מרחב אתני, אבל ההפרדה נשמרה. זה פה...
כן.
פה יש מורכבות.
כן, ההפרדה נשמרה. עכשיו, תראי, על פי התפיסה של קריסטלר שאומצה על ידי תוכנית שרון והאדריכלים הישראלים, היה שבעצם העיירות האלה היו אמורות להיות יישובים חזקים. במקור, הם היו אמורים לתת שירותים למרחב הכפרי. וזה לא קרה כי בפועל, המדיניות הזאת, הסטריאוטיפית, השפיעה מאוד על המרחב הזה, ולכן היא עשתה את ההדרה. תראי, כשאני שואל עולה חדש...
אתה לא חושב שזה תלוי במרחק פשוט? אני הרבה פעמים שמעתי...
זה לא רק מרחק,
תראי. זאת אומרת, שאם מישהו היה יכול לקנות, כאילו, לעשות קניות, או לעשות כל השירותים שהוא היה צריך לקבל, רפואה, חינוך, כל הדברים האלה, אז הם פשוט היו מעדיפים לנסוע עוד קצת לעיר הגדולה, מאשר להשתמש בעיירות הפיתוח בדרך.
כן, אבל תראי, תוכנית שרון הייתה יומרתית, היו בה יומרות מוגזמות, וצריך גם להגיד את האמת. התוכנית של ההתיישבות, אני מדבר עכשיו על מה שהם כתבו על הנייר, התעלמה מהמציאות, כי הקיבוצים לא היו צריכים את שדרות, ולא צריכים את עזתה, ולא צריכים את אופקים. הקיבוצים היו מאורגנים כבר בארגונים כלכליים, וארגונים אידיאולוגיים, והיה להם הכל, היה להם קניינים, לא היו צריכים כלום. אבל התוכנית אמרה, כמו קריסטלר, אנחנו נהיה הרי, האדריכלים הישראלים הרי שתכננו את המדינה, למדו באירופה, והביאו איתם את
המודלים.
את המודלים, את התפיסות האירופיות, ולכן לא תמיד זה התאים. אבל נעזוב את זה, בואו נדבר על ההתיישבות בפועל, את מי הם שלחו לסדרות, את מי שלחו לנתיבות, את מי שלחו. בסופו של דבר הייתה הדרה, עכשיו תראי, אנחנו מדברים על מרחק, אבל לא רק מרחק. עולים מספרים לי שגרו במעברת גבין דורות, מספרים לי, תראו, הגענו למעברה והבנו שכל היהודים סובלים. הם ראו את הסבל הזה, שאין מקלחות ובקושי יש אוכל ולעיתים יש צמא, כי היו נתקים להם הקיבוצים ושמים את המים, והבטלה של 76%. כל הצרות האלה שהם עברו במשך שנים, כי המעברות תכננו ליישובי מעבר, קראו לזה תקופה של כמה חודשים, והם שנים זה, אבל בסופו של דבר אמרו, ראינו מעבר לגדר, נגיד המעברה בסדרות גבים דורות, הייתה 500 מטר מקיבוץ גבים, אז הם פתאום ראו שיש מציאות אחרת, זאת אומרת הם גדו, אמרו בהתחלה הגענו לארץ הקודש, כי הם הרי לא הגיעו מתוך ציונות, מתוך אהבת ציון, ולכן הם אמרו, רגע, צריך לשלם מחיר על, על אהבת ציון, אבל באיזשהו שלב הם תפסו שבעצם...
שלא כולם משלמים, לא כולם את, משלמים את אותו מחיר על אהבת ציון.
בדיוק. לכן זה לא, לא אותה מחיר.
אז אתה מציג פה בהחלט סוגיות מאוד מאוד מורכבות, שאני גם שומעת ורואה עד כמה 75 שנים אחרי הן עדיין בוערות וככה נמצאות בלב השיח והתשוקה והמורכבות. אני זוכרת שכשערכנו את התחקיר, סיפרת לי שעלית ב-1963 לארץ ממרוקו, שזה ממש, ממש חלק מהזהות שלך. ממש חלק מהתפיסה העצמית שלך, באמת אותו אירוע שקרה לפני כל כך הרבה שנים, זה ממש עדיין מרכיב מאוד מאוד מרכזי. ורציתי לשאול אותך גם על ההקשר החינוכי, כי אנחנו כאן במחוז דרום בעצם מציינים את שנת בן גוריון, כדי להבין מתוך המעשה החינוכי שלו, והרעיונות והתפיסות ומנהיגות וחלוציות והפרחת השממה, קצת על החינוך. מה, תספר לנו קצת מה הקשר לחינוך.
כל מי שמכיר אותי יודע שיש לי תפיסה ברורה, לא השנה ולא 10 שנים ולא 20 שנה. יש לי תפיסה ברורה. שאיתה אני הולך 10 שנים. חינכתי הרבה מאוד תלמידים בסדרות, הייתי מורה הרבה מאוד שנים בסדרות. אפשר להגיד גם אלפי סטודנטים. זכיתי ללמד סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון, במכללת ספיר, בלווינסקי. התפיסה שלי הייתה ידועה לכולם. אנחנו, בוא נהפוך את התפיסה, ונתייחס לתושבי העיירות כחלוצים. למשל, עשיתי את הסרט החלוצים על עיירות הפיתוח. אז התפיסה שלי אומרת, בעצם הם באו, והם במעשה שלהם היו חלוצים לעילה ולעילה. נכון שבהיסטוריוגרפיה הישראלית הדירו אותם מההיסטוריה, ונכון שלא הוקרה תרומתם לעם ולמדינה. אבל אותי זה לא עניין. אותנו זה מעניין, חינוכית, להכיר בהם כחלוצים, כמייסדים, כתורמים. השפה הזאת לא הייתה נוכחת במקומות האלה. אנחנו כמחנכים, וגם במחוז דרום, מנהל המחוז מסכים, ואיתו גם המפקחים מסכימים, שבעצם אנחנו רוצים לעסוק בשאלת הזהות, ואנחנו רוצים היום שהתלמידים יתחברו לזהות שלהם, שיהיו גאים בזהות שלהם, בניגוד לי, לילדות שלי, שבה חינכו אותי להתבייש במה שאני, בזהות שלי.
ממש לייצר נרטיב חדש.
לייצר נרטיב אמיתי, חדש, להגיד, הסבא שלי הגיע לכאן מג'רבה, הגיע ממרוקו, הגיע מקורדיסטן, הוא בא לכאן לתרום, לבנות הארץ. הוא בא לבנות הארץ. אחרי 2000 שנה, הוא התפלל ותחזן עינו ושוכה לציון, 3 פעמים ביום, 2000 שנה. הוא רואה את עצמו שווה בשווה עם כל יהודי. והוא כאן בא ותרם. תראי לך, אותה גבעה קטנה שישבו עליה 200 משפחות במעברה, הופכת לעיר ענקית כמו, של 35,000 כמו סדרות. תסתכלי על נתיבות שכבר מגיעה ל-40,000 משהו. אותם אנשים, אני רואה בהם חלוצים, ואנחנו רוצים להנחיל את התפיסה הזאת, שהיום לדור הרביעי כמובן, זה הדור הרביעי, כבר גדול הרביעי. אז לא מאוחר תמיד לעסוק בשאלת זהות. כל החוקרים שחקרו את שאלת הזהות, יודעים שהחיבור לזהות האמיתית, עוזר לתלמיד בכל התחומים, כולל התחום ההישגי, כולל התחום הפסיכולוגי, כולל הכל. ולכן אנחנו החלטנו במחוז דרום, לייצר תפיסה חדשה, לגבש את התפיסה הזאת של אני כן באתי מכפר במרוקו, אני באתי מכפר בקורדיסן, אני יהודי שבאתי, האבות אבותיי הקשימו פה את החלום, בונים את ארץ הקודש יחד עם כל היהודים. ולכן אני תופס את זה כפסיפס, שיהודי אתיופיה ויהודי קורדיסן ויהודי לוב ויהודי פולין ויהודי הונגריה, ואני לא מדיר אף אחד בניגוד להיסטוריוגרפיה הישראלית שהדירה אותי, הדירה את המוצא שלי, את המוצאים שלנו, אני מכבד כל מוצא ואני אומר, כולם תרמו יחד לאותה מדינה.
כולם תרמו, ואולי אפילו אני אדייק את זה ואני אגיד, כולם שילמו את המחיר. זאת אומרת, אם אנחנו גדלנו בתפיסה שהקיבוצים הזיעו בשמש וחפרו את השוחות בידיים, אבל כולם תרמו את המחיר. כולם גרו כאן בשנים האלה, אחזו בקרקע, התגייסו לצבא והיו חלק מהמארג.
נכון, כולם, כולנו. כולנו שילמנו את אותו מחיר, אבל...
אני לא יודעת אם אותו מחיר, מחיר שונה, אבל שווה. זאת אומרת, אני לא יודע, תקן אותי. אולי יש אנשים שיכולים לראות את זה כמחירים שונים. זאת אומרת, אולי...
אז מה עם המחירים שונים? אז מה עם המחירים שונים?
בדיוק, זה לא אומר... בדיוק, זה לא אומר שהמחירים לא שווים.
כולם תרמו את החלק שלהם כדי שהמדינה הזאת תסגשג וזה ותהיה מדינה של כל היהודים. ולכן אנחנו בתפיסה החינוכית החדשה שלנו מדגישים את התרומה של כולם. לא מדירים אף אחד מה... זאת אומרת, כל עלייה כאן תורמת את החלק שלה לבניין הארץ, בניין האומה, בניין המדינה.
ממש לקראת יום העצמאות קראתי איפשהו שהפערים הכלכליים מאוד מאוד הצטמצמו. זאת אומרת, גם מגוון המקצועות שבהם עוסקים יהודים מזרחים ויהודים אשכנזים מאוד מאוד דומה. איפה היום יש עדיין את הפערים האלה? אתה מרגיש היום עדיין בחיי היומיום או ככה בהסתכלות מלמעלה?
הנתונים מנותחים בצורה שונה אצל כל אחד ואחד, ולכן מי שמנתח נכון יכול להגיד, אנחנו עדיין, רוב עיירות הפיתוח במקור נמצאים באשכולות כלכליים חברתיים נמוכים, ועדיין סובלים מאותם תחלואים בתחום התעסוקה, הכלכלה, ההישגיות, הלימודים, ההשכלה. ולכן אני תקווה שזה ייפטר. זאת אומרת, יש עדיין פערים גדולים, וצריך לטפל בהם.
אנחנו גם ננצל את ההזדמנות ונזמין את המאזינות והמאזינים שלנו לכנס חלוצי העיירות, שיתקיים ב-25 ליוני, בעיר נתיבות. אנחנו מזמינים את כל המורים של חטיבות הביניים לקראת הרחבה של התחום הזה, שנקרא חלוצי העיירות, להבין ולייצר את אותו נרטיב, את אותו תהליך גיבוש זהות חלופי, מלא בגאווה והעצמה לכל ילדי הנגב. אז... נשמח שכולם יבואו, כמובן גם ארלה יהיה שם, וגם אני, מאוד מאוד מוזמנים. אנחנו ממש לקראת סיום. הייתי רוצה לשאול אותך ככה, שאלה לסיכום, אם יש לך איזושהי תובנה, שהיית רוצה לחלוק איתנו, מסר,
תראי,
חול.
קוראים דברים היום, בעיירות שלנו, כבר לא עיירות קטנות, קוראים הרבה דברים טובים. האוכלוסייה גדלה, ואני יכול רק לחלום, ולקוות שחלק מהחלומות שלי, הפרטיים, שחלומות של רבים מאיתנו, התגשמו. זאת אומרת, המצב החברתי, אנחנו יודעים, השסעים הדתיים לדאבון הלב, הכלכליים, ויש קורלציה ביניהם, ייפטרו. אנחנו עם קטן, אנחנו צריכים להיות מדינה חזקה, מגובשת, שבה יש תחושה, אותה תחושה של שייכות לכולם.
אוקיי, בוא נצא לדרך, מה שנקרא. לפחות בזירות שלנו, בזירות החינוך. אני מאוד מאוד מודה לך, דוקטור ארלה כהן. אני רוצה להודות גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן. אני רוצה להודות למרכז אדם, אשר במכללת קיי. וכמובן לכם, מאזינות ומאזינים, כל טוב ולהתראות.